שלום וברכה, מסכת יבמות דף י"ד, אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בדף י"ג עמוד ב'. ראשית נזכר בשאלתו של ריש לקיש לרבי יוחנן, שהוא למד מהפסוק לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, ושאל ריש לקיש איך חכמים תקנו שמגילה נקראת במספר תאריכים, והרי הדבר נראה שנוהגים כשתי תורות. ושואל אותו רבי יוחנן, בית שמיים מתירים הצרות לאחים ובית הלל אוסרים. אז מדוע אתה ריש לקיש לא הקשת על המשנה שלנו, הרי זה לא תתגודדו. הפכנו דף, עונה ריש לקיש לרבי יוחנן, מי סברת עשו בית שמאי כדבריהם? לא עשו בית שמאי כדבריהם, אלא הם קיבלו על עצמם את הפסיקה של בית הלל, שאכן צרת ערווה פטורה מייבום וחליצה. ורבי יוחנן לעומת זאת חלק על ריש לקיש ואמר, עשו ועשו. וכפילות הלשון באה לומר, או שוודאי בית שמאי עשו כדבריהם ולא קיבלו את הפסק שהלכה כדברי בית הלל, או שבית שמאי עשו כדבריהם וגם אנשים אחרים עשו כמו שבית שמאי אמרו. ואומרת הגמרא, ובפלוגתא דרב ושמואל, נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן. דרב אומר, לא עשו בית שמאי כדבריהם, ושמואל אמר, עשו ועשו. ומבררת הגמרא, אימת, מתי מדובר שנחלקו רב ושמואל, האם בית שמאי עשו או לא עשו כדבריהם אל מול בית הלל? אלא אם האם תאמר שהמחלוקת היא קודם בת קול, והכוונה למה שאומרת הגמרא בעירובין, שיצתה בת קול מהשמיים ואמרה שהלכה כבית הלל. אז אם זה לפני ההכרעה של בת קול, מה איתה מדמן דאמר לא עשו? שהרי אין סיבה שבית שמאי לא יעשו כדבריהם, ואלא תאמר שזה לאחר בת קול? דהיינו לאחר ההכרעה השמיימית. אז אם כך, מה איתה מדמן דאמר עשו? שהרי כבר הייתה הכרעה משמיים. מתרצת הגמרא שתי אפשרויות. איבא איתימא, אם תרצה תאמר שמדובר שהמחלוקת היא קודם בת קול, ואיבא איתימא, ואם תרצה תאמר שהמחלוקת היא לאחר בת קול. ומפרטת הגמרא. איבא איתימא, אם תרצה תאמר שהם נחלקו לגבי התקופה של קודם בת קול, וכגון שהמציאות דבית הלל רובה. ואם כך, אז פשוט שלמאן דאמר לא עשו בית שמאי כדבריהם דהא בית הלל רובה. והרי התורה אמרה אחרי רבים להטות. לעומת זאת, ומאן דאמר שבית שמאי כן עשו כדבריהם, למרות שבית הלל היו הרוב, כי הכלל הוא שכי אזלינו בתא רובה, מתי הולכים אחרי הרוב? היכד כי הדד איננו. כאשר הרוב והמיעוט נמצאים באותה מדרגת של חוכמה. אבל הכה, בית שמאי מחדד את פי. מבחינת האיכות הם היו יותר חכמים מאשר בית הלל, ולכן בזה לא הולכים אחרי הכלל של אחרי רבים להטות. והיא בהתאימה, ואם תרצה תאמר שהתקופה המדוברת היא לאחר בת קול. מאן דאמר שבית שמאי לא עשו כדבריהם, הסיבה פשוטה, דה נפקא בת קול, שהרי יצא בת קול מהשמיים והכריע. ומאן דאמר שבית שמאי עשו כדבריהם, כי זה שיטת רבי יהושע היא. דאמר, במסכת בבא מציע בפרק הזהב, בסיפור המפורסם על תנורו של לחנאי, שאמר אין משגיחים בבת קול. ואחרי שהסמירה הגמרא את מחלוקת רב ושמואל לגבי שתי התקופות בין לפני הבת קול בין אחרי הבת קול, מקשה הגמרא, ומאן דאמר שעשו בית שמאי כדבריהם, איך זה מסתדר? הרי קרינן כאן, את הפסוק נקרא בפנים, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. ועל זה דרש ריש לקיש, לא תעשו אגודות אגודות. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר אביי, כי אמרינן, מתי אנחנו אומרים את הכלל שלא תתגודדו? כגון שתי בתי דינים בעיר אחת, כאשר הללו מורים כדברי בית שמאי, והללו מורים כדברי בית הלל. אז במצב כזה נראה שהתורה נחלקת לשתי תורות. אבל אם מדובר על שתי בתי דינים בשתי עיירות, ליתלן בה. בזה אין חשש שלא תתגודדו. כך שאם בעיר אחת מקפידים שההלכה תהיה או כבית שמאי או כבית הלל, אין בזה איסור שלא תתגודדו. שואל על כך תוספות, אבל בעצם מה תירץ ממגילה? שהרי ריש לקיש שאל שבעיר אחת היו קוראים לבני העיר בי"ד ולבני הכפרים היו מקדימים ליום הכניסה. אז אם כך לכאורה עדיין קיים בזה איסור לא תתגודדו, כי מדובר על פסיקה שונה באותה עיר. ומתרץ תוספות בשם הרב רבי חיים הכהן, דבני כפרים היו קוראים בעירם, כמו שמוכח מגמרא הירושלמית. ואם כך זה יוצא בעצם שזה שתי בתי דינים בשתי עיירות, ובמציאות הזאת אכן לא שייך לא תתגודדו. ומה שהגמרא במגילה אומרת שזה נקרא יום הכניסה, אין הכוונה שבאותו יום הם היו מגיעים לעיר הגדולה, אלא שבעירם היו מתאספים לבוא לבית הכנסת בשני וחמישי כדי לקרוא בתורה. ואם כך, זה שתי בתי דינים בשתי עיירות, וממילא אין בזה איסור שלא תתגודדו. מקשה על התשובה הזאת אמר לרב עליה באי, בית שמאי ובית הלל כשתי בתי דינים בעיר אחת דמי. הרי במבחן המציאות, המחלוקת של בית שמאי ובית הלל מחלחלת לתוך העיר, ויש כאלה שעושים כבית שמאי ויש כאלה שעושים כבית הלל. ואם כך, יש פה בעיה, כאילו זה שתי בתי דינים בעיר אחת. אלא אמר רבה, התשובה שנייה. כי אמרינה לא תתגודדו, זה כגון במציאות של בית דין בעיר אחת, כאשר פלג מורים כדברי בית שמאי, ופלג מורים כדברי בית הלל. שיש מחלוקת באותו בית הדין, וחצי מורים כדברי בית שמאי, וחצי מורים כדברי בית הלל. אבל כשיש מציאות של שתי בתי דינים בעיר אחת, להתלן בה. אין בזה חדש שלא תתגודדו. מקשה הגמרא על שיטתו של ריש לקיש. תשמע בו שמה הוכחה מהברייתא הבאה, שאומרת, במקומו של רבי אליעזר היו כורתים עצים לעשות פחמים בשבת כדי לעשות ברזל. הוא מסביר רש"י שהם היו צריכים לעשות פחמים לבו ביום כדי לעשות ברזל, דהיינו, איזמל של המוהל, כדי שהוא יוכל לבצע ברית מילה, שכסבה רבי אליעזר שמכשירי מצווה דוחין שבת כמצווה עצמה. ותוספות מוסיף על כך, שבמתכוון הם היו מביאים את עצמם שהם יהיו צריכים לכך משום חיבוב מצווה. וממשיכה הברייתא שבמקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלים בשר עוף בחלב. ומסביר רש"י שרבי יוסי הגלילי היה דורש את הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו, שרק מי שיש לו חלב אמו הוא באיסור בשר בחלב, וממילא זה לא כולל את בשר העוף שאין לו חלב אם. ומדייק את הגמרא מלשון הברייתא שבמקומו של רבי אליעזר אין עשו מלאכה בשבת לצורך מכשירי מילה, אבל במקומו של רבי עקיבא לא עשו את זה. דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת שבת. כלל אמר רבי עקיבא לגבי מכשירי מילה, שכל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, אין דוחה את השבת. וקשה על ריש לקיש שלכאורה יש פה איסור שלא תתגודדו. מתרצת הגמרא, והי, מה התיובת? מה בדיוק קשה לך? הרי מדובר פה על מקומות שונים ומקומות שני. שונה הדין במקומות שונים שאין בהם איסור לא תתגודדו. מקשה הגמרא, ודקרי לה, מה יקרי לה? הרי ברור שמדובר על מקומות שונים. אז מי שיקשה את השאלה, למה הוא יקשה אותה, מה הוא חשב? מתרצת הגמרא, סלקא דעתא חמינא, כי היה עולה על דעתי לומר, שמשום חומרא דשבת כמקום אחד דמי, שבגלל שדיני שבת הם מאוד חמורים, שהרי מי שעובר על מלאכה בשבת במזיד, חייב את העונש הכי חמור שיש איזה סקילה, אז אולי נאמר שחייבים שפסיקת ההלכה לגבי דיני שבת תהיה אחידה גם במקומות שונים. וזה מה שחשב המקשה, ולכן הוא אמר שלגבי דיני שבת, שייך איסור לא תתגודדו גם אם זה שני מקומות. כמה השמלן? באה תשובת הגמרא ואמרה שאיסור לא תתגודדו לא שייך גם בדיני שבת אם מדובר במקומות שונים. וממשיכה הגמרא להקשות על דברי ריש לקיש תשמע בו שמה הוכחה. דרבי אבאו כי איקלה לאטרי כאשר הוא הזדמן למקומו של דרבי יהושע בן לוי, הווה מטלטל שרגה. הוא היה מטלטל נר שהדליקו בו בשבת והוא קבע. כי רבי אבאו סבר כשיטת רבי יהושע שהכריע כשיטת רבי שמעון שאין מוקצה בנר שדלק בערב שבת ואחר כך קבע. וכי איקלה לאטרי דרבי יוחנן, וכאשר רבי אבאו הזדמן למקומו של רבי יוחנן, לא הווה מטלטל שרגה. הוא לא היה מטלטל נר כזה, כי רבי יוחנן סבר לה כרבי יהודה שהוא אמר שזה כן מוקצה. שואלת הגמרא, והי מהי קושיה? איזה קושיה יש לך? מהפסיקה השונה של רבי יהושע בן לוי ורבי יוחנן, ולא אמרינן מקומות שני? האם לא אמרנו כבר קודם שבמקומות שונים אין בעיה שלא תתגודדו? מסבירה הגמרא, אנא נחיקה אמרינן, כך רצינו להקשות מהמקרה. רבי אבאו עצמו, איך יעביד הכה הכי, איך כאן הוא עשה כך, ואיך יעביד הכה הכי, ואיך כאן במקום השני הוא עשה אחרת. שאומנם במקומות שונים אנחנו אומרים שלא קיים איסור לא תתגודדו, אבל אם אותו אדם עושה דברים שונים, אז ודאי שזה נראה כשתי תורות. מתרצת הגמרא, רבי אבאו כרבי יהושע בן לוי סביר עלי. שנר שקבע הוא לא מוקצה ומותר לטלטלו. וכי מיקלה לאטרד רבי יוחנן, כאשר הוא הזדמן למקומו של רבי יוחנן, הסיבה שלא הווה מטלטל זה משום כבודו דרבי יוחנן. אבל לא בגלל שהוא חשב שככה הלכה. מקשה הגמרא, והאיקה שמע. הרי השמש של רבי אבאו הוא אולי לא מבין את כל השיקולים של רבי אבאו, והוא יטלטל את הנר במקום של רבי יוחנן, שהרי הוא מכיר את הפסיקה של רבי אבאו שמותר לטלטל את הנר. ואם כך ייווצר מצב שההתנהגות של רבי אבאו תגרום לכך שבמקומו של רבי יוחנן יעברו על איסור שלא תתגודדו. ומזה שרבי אבאו לא חשש לכך, משמע שהוא לא חשש לריש לקיש לאיסור לא תתגודדו. מתרצת הגמרא דמודלי לשמע, שרבי אבאו הקפיד להודיע לשמע שלו שלמרות שהוא ראה שהוא רבי אבאו סובר כרבי יהושע בן לוי ומותר לטלטל את הנר גם אחרי שקבע, הרי במקומו של רבי יוחנן אסור לטלטל את זה. כך שאין חשש לאיסור לא תתגודדו. עד לכאן דיון הגמרא בדעת ריש לקיש לגבי לא תתגודדו, וחוזרת עכשיו הגמרא לעניין האם בית שמאי עשו או לא עשו כדבריהם. מביאה הגמרא תשמע בו שמה הוכחה, שהמשנה שלנו אמרה, אף על פי שאלו אוסרים ואלו מתירים, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית שמאי. ומדייק את הגמרא. היא אמרת בי שלמה, נוח לי להסביר שלא עשו בית שמאי כדבריהם, ואז משום הכי לא נמנעו בית שמאי ובית הלל מלהתחתן זה עם זה. אלא היא אמרת שבית שמאי כן עשו כדבריהם ולא כדברי בית הלל, אז עמי לא נמנעו. הוא מפרט את הגמרא. בי שלמה בית שמאי מבית הלל לא נמנעו מלהתחתן איתם, דבני חייבי להבינין הוא. שהרי לפי שיטת בית הלל, צרת ערווה פטורה מחליצה וייבום, והיא ניסית לשוק בלא חליצה, אז אפילו שבית שמאי עשו כדבריהם והם היו מצריכים אותה חליצה, הרי האיסור שמוטל עליה במצב כזה זה רק לאו. של מה שכתוב, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. וגם אם היא התחתנה עם מישהו ללא חליצה, הרי אותו ילד שנולד מזה הוא לא ממזר. כי ממזר זה רק מי שמגיע מחייבי קריטות. מה שאין כן, אלא בית הלל מבית שמאי, עמי לא נמנעו מלהתחתן איתם, שהרי לפי בית הלל צרת ערווה פטורה מייבום וחליצה, מה שאומר שעדיין נשאר עליה איסור של אשת אח, אבל לפי שיטת בית שמאי, אחד האחים יכול לייבם אותה, והילד שיוולד מדבר כזה, בני חייבי קריטות ממזרים נינהו. שהרי איסור אשת אח זה איסור קרת. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר שכסברי בית הלל דאין ממזר מחייבי קריטות? אלא ממזירות מגיעה רק מחייבי מיתות בדין, כגון מי שבא על אמו ואחותו וחלותו וכיוצא בהם. אבל כל שאר איסורי העריות שמוזכרים במשנה, האיסור בהם הוא לא איסור מיתת בדין, ולכן אולי ילד שנולד מקשר כזה הוא לא ממזר? אבל אי אפשר לומר כך שהרי והאמר רבי אלעזר, שאף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות של ערווה, האם היא פטורה מייבום וחליצה או חייבת, מודים בית שמאי ובית הלל שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערווה ואנוש כרת. ואם כך, מדוע לא נמנעו בית הלל לקחת נשים מבית שמאי? אלא לאו שמאמינה, אלא בהכרח צריך לומר שהסיבה שבית הלל לא נמנעו מלהתחתן עם בית שמאי, כי בית שמאי לא עשו כדבריהם. הוכחה גמרא את ההוכחה, לא צריך לומר שבית שמאי לא עשו כדבריהם, כי לעולם ניתן להסביר שבית שמאי עשו כדבריהם. והסיבה שבית הלל לא נמנעו מלהתחתן עם נשים מבית שמאי, דמודאי להו ופרשי. כי בית שמאי היו מודיעים לבית הלל, דעו שהמשפחה הזו מצרת ערווה שנתייבמה באה, ובית הלל היו פורשים רק מהמשפחה הזאת. ומביאה גמרא סייעתא על ההסבר הזה, והכי נמי מסתברא, וכך גם מסתבר להסביר את המשנה. דקטני סייפה, שהרי כתוב בסוף המשנה, כל הטהרות וכל הטומאות, למרות שהיו אלו מתארים ואלו מתמים, בכל זאת לא נמנעו עושים טהרות אלו על גבי אלו. דהיינו שבית שמאי ובית הלל היו משאילים כלים אלו לאלו, למרות שבית הלל היו מחמירים בטהרות יותר מבית שמאי. הפכנו דף ומוכיחה הגמרא. היא אמרת בי שלמה, דמודאי להו. נוח לי עם ההסבר שאמרת שבית שמאי היו מודיעים לבית הלל, איזה כלים טמאים ואיזה כלים טהורים, משום הכי לא נמנעו. אז זו הסיבה שבית הלל יכלו לקחת מהם כלים. אלא היא אמרת דלא מודאי להו. אבל אם אתה אומר שבית שמאי לא הודיעו לבית הלל מה הסטטוס של הכלים, למרות שהם המשיכו לעשות כדבריהם ולא כדברי בית הלל, אז בי שלמה, נוח לי להבין רק צד אחד, מדוע בית שמאי מבית הלל לא נמנעו מלהשאיל כלים. והסיבה, דתומות דבית הלל לבית שמאי תאורות נינו. ולכן לא היה בעיה לבית שמאי להשאיל כלים מבית הלל. אלא בית הלל מבית שמאי, למה לא נמנעו? כשהרי תהרות דבית שמאי לבית הלל תמאות נינו. ואם כך, הם לא היו משאילים מהם כלים. אלא לאו, בהכרח צריך לומר, דמוד להוש מאמינה. שהסיבה שבית הלל יכלו לקחת כלים מבית שמאי, כי בית שמאי היו מודיעים להם מה הסטטוס של הכלים לפני שהם היו לוקחים אותם. ועל אותו עיקרון גם הרישה של המשנה, שבית שמאי היו מודיעים לבית הלל מה הסטטוס של המשפחה שאיתה הם רוצים להתחתן. מקשה הגמרא, ומי אולמי דהך מהך. במה חזקה יותר ההוכחה של הסיפה מההוכחה של הרישה, שאמרה הגמרא הכנה ממסתברה, והביאה את הסיפה כדי להוכיח את הרישה. הרי לכאורה ההוכחה היא בדיוק אותו דבר גם מהרישה וגם מהסיפה. שאם בית שמאי לא היו מודיעים את הסטטוס לבית הלל, הרי הם לא היו יכולים להתחתן או להשאיל מהם כלים. מסבירה הגמרא, מהו דתימה צרה קלה איתלה? כמה שמלן שלא. דהיינו, הייתי חושב שבמקרה של צרת ערווה שמתחתנת, יש פרסום לדבר, שהרי זה אירוע שיש לגביו מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, ואם כך, אולי לא צריך להודיע לבית הלל, כי הם כבר מכירים את האירוע כי הוא מפורסם. ומהסיבה הזאת, לא יכלנו להוכיח שבית שמאי היו מודיעים את הסטטוס המיוחד של המשפחה לבית הלל. ולכן ההוכחה הייתה מהכלים, ששם אין דרך להסביר מדוע לא נמנעו בית הלל מלקחת כלים מבית שמאי, אלא אם כן נאמר שבית שמאי הודיעו להם את הסטטוס של הכלי. ופותחת הגמרא עכשיו סוגריים, גופה, בוא נדין בגופם של דברים שהבאנו בעמוד הקודם, שאמר רבי אלעזר, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות, מודים בית שמאי ובית הלל שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערווה ואנוש כרת. ועל המימרה הזאת שואלת הגמרא, מן מודים? מי בדיוק מודה למי? אילם, האם נאמר שבית שמאי הם אלה שמודים לבית הלל? הרי זה פשיטה. כי הרי כבר הזכרנו שצרת ערווה שעושה כדברי בית הלל ומתחתנת ללא ייבום וחליצה, הילדים שיוולדו לה בני חייבי לוין שהם כשרים נינו, שהרי קיים עליה רק את איסור עליו, לפי בית שמאי שלא תהיה החוצה לאיש זר. אז ודאי שרבי אלעזר לא צריך לחדש לנו את זה. אלא מה תאמר? שמודים, הכוונה שבית הלל מודים לבית שמאי? דהיינו שהילדים של צרת ערווה שאיבם אותה אחד מהאחים הם לא ממזירים? איך ניתן לומר כך? הרי היא גופה חייבי קריטותי. שהרי לפי בית הלל היא עצמה באיסור קראת לגבי אחי בעלה, וודאי שגם הילדים שלה ממזרים. מתרצת הגמרא, לעולם מודים הכוונה שמודים בית שמאי לבית הלל. אבל מה שאמרנו שזה פשיטה ומה החידוש? כי זה בא ולהפוקים את רבי עקיבא. דאמר רבי עקיבא, יש ממזר מחייבי לוין. כמה השמלן, בא רבי אלעזר להשמיע לנו, דאין ממזר מחייבי לוין. כי בית שמאי לא סוברים כרבי עקיבא. וחוזרת עכשיו הגמרא להוכיח שבית שמאי עשו כדבריהם תשמע. בו שמה הוכחה מהתוספתא. שאף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בשש המחלוקות הבאות, בצרות ובאחיות, בגט ישן ובספק אשת איש ובמגרשת אשתו ולנו עמו בפונדק, בכסף ובשווה כסף, בפרוטה ובשווה פרוטה, ונסביר את שש המחלוקות בהמשך, ובכל זאת לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי, ללמדך שחיבה ורעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר, האמת והשלום אהבו. דהיינו שיחד עם מידת האמת צריך לשמור גם על השלום בין הצדדים. רבי שמעון חולק ואומר שהם כן נמנעו הן מן הוודאי ולא נמנעו מן הספק. דהיינו שכאשר המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל היא לא על איסור ודאי אלא רק על ספק איסור. למשל, מי שגירש את אשתו ואחר כך לנה עמו בפונדק, ששם יש ספק אולי הוא בא עליה לשם קידושין, רק בזה אומר רבי שמעון שלא נמנעו בית הלל ובית שמאי מלהתחתן זה עם זה. הוא מדייק את הגמרא מדברי רבי שמעון. אי אמרת ביש למה עשו, נוח לי להבין אם אתה אומר שבית שמאי עשו כדבריהם, אז משום הכי נמנעו בית הלל להתחתן עם נשים מבית שמאי כאשר מדובר על ודאי איסור. אלא אי אמרת שלא עשו בית שמאי כדבריהם, אז המי נמנעו? מדוע נמנעו בית הלל מלהתחתן עם בית שמאי? הוכחה הגמרא את ההוכחה בשאלה נגדית. ותסברה, האם אתה סבור שהסברת את דברי רבי שמעון כמו שצריך? נהינה מידי עשו. שגם אם כדבריך תסביר שבית שמאי עשו כדבריהם, אז ביש למה בית הלל נמנעו מבית שמאי. אני מבין למה בית הלל נמנעו מלהתחתן עם בית שמאי, דחייבי קריטות נינו וממזרים הם לבית הלל. שהרי צרת ערווה שהתייבמה לפי שיטת בית הלל היא באיסור קראת על היבם שלה, וממילא ילדי הממזרים. אלא בית שמאי המי נמנעו מבית הלל. שהרי צרת ערווה שהתחתנה עם מישהו מהשוק ללא ייבום וחליצה, הבנים שלה בני חייבי לוי נינו וכשרים נינו, שהרי יש עליהם רק איסור לב. אז מדוע רבי שמעון אומר שנמנעו גם בית הלל וגם בית שמאי מלהתחתן זה עם זה כאשר מדובר על איסור ודאי? מתרץ את הגמרא שניתן להסביר את הברייתא כדאמר רב נחמן בר יצחק בעמוד הבא שלא נצרכה אלא לצרה עצמה. אז החנמי כך גם נסביר את דברי רבי שמעון שלא נצרכה אלא לצרה עצמה. דהיינו שמה שרבי שמעון אומר נמנעו הן מן הוודאי, הוא התכוון לומר שגם בית שמאי היו נמנעים מלהינשא לנשים מבית הלל כאשר מדובר על צרת הבת בלא חליצה. אבל לפי התירוץ הזה מקשה הגמרא, ומה ישנה מן הוודאי די איסור ההוא? ובגלל שזה איסור הם נמנעו? אז גם במקרה של ספק נמי איסור ההוא. ולמה אמר רבי שמעון שלא נמנעו מלהתחתן עם אישה שיש עליה רק ספק אם היא אסורה או לא? מתרצת הגמרא, לא תימא מן הספק. אל תאמר שמה שאמר רבי שמעון ולא נמנעו מן הספק, הכוונה על אישה שיש עליה ספק אם היא אסורה או לא. אלא אימא מן הסתם דמודאי לאו פרשי. אלא הכוונה במילים מן הספק, שאם הם לא היו מודיעים על אישה מסוימת שיש אליה איסור ודאי, אז זה לא היה גורם שהיו פורשים ממנה מספק. כי ודאי שאם האישה הזאת נמצאת במצב שיש מחלוקת לגביו, הרי ברור שהיו מודיעים על כך. אבל לפי ההסבר הזה, מקשה הגמרא ומה יקמה שמלן? אז מה בא הסעיף להשמיע לנו? דאהבה וראות נוהגים זה בזה? אם כך, היינו רישה. וזה בדיוק מה שאמר תנא קמא. והרי מזה שהבאנו דברי רבי שמעון זה אומר שיש מחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון. רצת הגמרא, הקא משמא לן, זה בדיוק מה שבא התנא של המשנה להשמיע לנו, דכולא רבי שמעוני. שאין כאן מחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון, ואל תבין שרבי שמעון חילק בין משפחה שיש בצאצאים שלה איסור ודאי למשפחה שיש בצאצאים שלה ספק איסור, אלא שהם היו פורשים מהצרה עצמה, אבל לא במקרה אחר. ונחזור עכשיו להסביר את שש המחלוקות שהזכירה התוספתא שבהם נחלקו בית שמאי ובית הלל. המחלוקת הראשונה היא בצרות שמופיע במשנה שלנו, האם צרת ערווה חייבת ביבום וחליצה או שלא. המחלוקת השנייה באחיות, רש"י מפנה למשנה בדף חפ"ו, מדובר על ארבעה אחים ששניים מתוכם התחתנו עם שתי אחיות וכאשר הם מתים, הרי הדין שהאחיות חולצות ולא מתייבמות, שהרי כל אחת מהם היא גם אחות זקוקה של השנייה. ונחלקו שם בית שמאי ובית הלל, מה קורה אם בכל זאת עברו האחים ויבמו את האחיות? שבית שמאי אומרים שמותר להם לקיים את האחיות, ובית הלל אומרים שהם מחויבים לגרש אותם. המקרה השלישי, בגט ישן. הכוונה שאדם כתב גט כדי לגרש את אשתו, אבל לפני שהוא נתן לה את הגט, הוא התייחד איתה. אז בית שמאי מתירים לגרש בגט כזה, ובית הלל עשרים. המחלוקת הרביעית היא בספק אשת איש, ומביא על כך רש"י שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שמדובר על קטנה שהיא בת מיעון, דהיינו שקידושיה דרבנן, כגון שאבי המת ואימה ואחיה קידשו אותה. אז היא נקראת ספק אשת איש, שהרי קיימת אפשרות שאולי היא תמען בבעלה. ובית שמאי קבעו הגבלה ואמרו אין ממענים אלא ארוסות, אבל קטנה שניסית לפי בית שמאי לא יכולה למען. ובית הלל חולקים ואומרים שהקטנה יכולה למען גם כאשר היא נשואה. פירוש שני מביא רש"י שמדובר על שכיב מרע, דהיינו אדם גוסס שכתב לאישה זה גיתך מהיום ובלבד שאני אמות מחולי זה. אז כל אותם הימים, מרגע נתינת הגט עד הרגע שהוא ימות, היא נקראת ספק אשת איש. ובמידה שהוא יתייחד איתה אחר כך, בית שמאי אומרים שהיא לא צריכה גט אחר והוא יכול להשתמש בגט הזה, ובית הלל מצריכים גט אחר. ואותה מחלוקת קיימת גם במגרשת אשתו ולנה אמו בפונדק, שבית הלל חוששים שבביאה הזאת הוא קידש אותה ולכן היא צריכה גט אחר, ובית שמאי לא חששו לדבר ולכן יכול לגרש בגט הראשון. והמחלוקת האחרונה היא לעניין שווי הכסף בקידושי אישה, שבית שמאי אומרים ששווי הכסף זה דינר ושווה דינר, ובית הלל אומרים שמספיק פרוטה ושווה פרוטה. כך שיכול להיות מצב שאם האישה התקדשה לאדם אחד בפרוטה ולאדם שני בדינר, אז יצא מצב שלבית שמאי מקודשת לשני ובניה מן הראשון ממזרים, ולבית הלל הדין יהיה הפוך, שהיא מקודשת לראשון ובניה מן השני ממזרים. עד לכאן דף י' ד'.